שלום. אנחנו עוסקים בשבועות הקרובים ביעקב אבינו. וכידוע, כל ההתנהלות שלנו כעם זה על בסיס יעקב אבינו. כתוב בספרים שיעקב אבינו הוא בחיר האבות. ועם ישראל נקרא עם ישראל על שמו של יעקב אבינו. נכון? עכשיו אני רוצה קודם כל שנשים לב לדבר אחד. יעקב אבינו יש לו שני שמות. נכון? יש לו, השם שלו הוא יעקב והשם שלו הוא ישראל. שני השמות של יעקב אבינו הם שמות, לכאורה שמות מוזרים. נכון? בוא נחשוב למה הם שמות מוזרים. למה קוראים לו יעקב? בגלל שהוא אחז בעקב עשיו. בגלל שהוא עקב את עשיו. נכון? אז אם בגלל שהוא עקב את עשיו, איך היינו צריכים לקרוא לו? מייבי, עקביה, עקיבה, משהו כזה, נכון? או עקב. למה יעקב? אתם מבינים שיש לנו כאן בעיה, נכון? אחר כך יש לנו בפרשת וישלח, פרשת השבוע הזאת שלנו, יעקב מקבל שם חדש, ישראל. למה קוראים לו ישראל? כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. אז כאן גם כן, איך היינו צריכים לקרוא לו אם הוא שרה עם אנשים ועם אלוקים ויוכל? שראל, שריה, נכון? זה השמות שמתאימים. ואיך קוראים לו? ישראל. זאת אומרת, שכאן השמות של יעקב אבינו, אף על פי שהוא כבר עקב את עשיו, ואף על פי שהוא כבר שרה עם אלוקים ועם אנשים, כן? השם שלו הוא על שם העתיד. יעקב, הוא עוד יעקב, הוא עוד יעשה את זה עוד פעם. כן? וישראל, הוא יעשה את זה עוד פעם, או פעמיים, או כל החיים, הוא יעשה את זה. כי זה ההבדל המשמעותי בין יעקב לבין עשיו, או בין עם ישראל לבין אומות העולם. עם ישראל זה עם שיש לו פוטנציאל. עם שיש לו הרבה כוחות שתמונים בו. הוא אף פעם לא ממצא אותם עד תום. אף פעם לא מצליח לעשות את הכל עד הסוף. תמיד האתגר הוא לעשות עוד פעם ועוד פעם. ולכן העם ישראל הוא תמיד בבחינה של לשון עתיד, משהו שיקרה בהמשך, לא משהו שכבר קרה, לא משהו שכבר היה, אף על פי שהשמות על דברים שכבר היו, אבל הכוח המרכזי זה מה שיקרה בעתיד. אתם זוכרים מה שדיברנו במפגש הקודם שלנו? זה לא פייר לעשות את זה, נכון? זה פייר, אוקיי, זוכרים כולם? לא, דיברנו על קודם כל, נכון? דיברנו על תפילה, אבל מה עוד דיברנו? על מעשה אבות סימן לבנים. אתם זוכרים? מה זה מעשה אבות סימן לבנים? אמרנו זה לא רק סיין, מעשה אבות זה סיין של מה שיקרה עם הבנים. מעשה אבות זה הבכוח, זה הפוטנציאל של מה שאחר כך יקרה אצל הבנים. ואנחנו אומרים את זה כרגע בדיוק על יעקב אבינו. אז דיברנו על אברהם, נכון? ועכשיו אנחנו מדברים על יצחק, על יעקב. על יעקב אנחנו מדברים על מעשה אבות סימן לבנים, מה שהאבות עושים, הבנים יצטרכו לעשות לאורך כל החיים, אם תרצו, לאורך כל ההיסטוריה. וכאן מתעוררת שאלה חשובה, ואני רוצה לשתף אתכם בשאלה הזאת. מהו התפקיד המרכזי של עם ישראל בהיסטוריה? איזה תפקיד יש לעם ישראל בהיסטוריה? ויש מדרש, מדרש מאוד קשה, שאני הולך לקרוא לכם עכשיו, שמעלה התלבטות, מעלה ספק, מעלה דילמה מאוד חשובה. בואו נשמע קודם כל את המדרש, ואחר כך נראה מה אנחנו יכולים להבין מתוך המדרש הזה. כך כתוב בפסיקתא דרב כהנא, בפסקה ראש השנה. זה מעניין, בפסקה ראש השנה, בסעיף קטן ב', כך כתוב. רבי נחמן פתח. ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל. מדבר ביעקב. דכתיב בי, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה. אמר רבי שמואל ברבי נחמן, אלו, מה זה מלאכי אלוקים שעולים ויורדים בסולם? אלו שרי אומות העולם. רבי שמואל בר נחמן מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא לאבינו יעקב שרח של בבל, עולה 70 אבקים ויורד. אבקים זה סטפס בסולם, מדרגות בסולם. 70 שרח של בבל עולה 70 אבקים ויורד, של מדי 52, של יוון 180, של אדום. אתם יודעים מה זה המספרים האלה? זה כמות השנים שהאימפריה הבבלית או המדית או הפרסית נמשכו לפי מסורת חז"ל. בסדר? בבל זה 70 שנה, מדי זה 52 שנים, יוון 180 שנה, ושל אדום. עלה, עלה, ולא ידע כמה. לפי מסורת חז"ל, אדום זה עוד נמשך עד היום. ודאי בימיהם, כשהדברים נכתבים, אתם יודעים שפסיק לדעת עליו כאן זה מדרש קדום, כשדברים נכתבים, זה עדיין במאה החמישית, האימפריה הרומית, הביזנטית, עדיין חיה ושולטת בארץ ישראל. זה מדרש מארץ ישראל, מדרש קדום מארץ ישראל. של אדום עלה, עלה, ולא ידע כמה. באותה שעה נתיירא אבינו יעקב ואמר, תאמר שמה לזה אין ירידה. מה, אדום לא יהיה לו, תמיד הוא יהיה למעלה? אף פעם לא תהיה לו ירידה? מה אתם אומרים, תהיה ירידה לאדום או לא? אתם אומרים לי, נחכה להפטרה שנגיד בשבת. אתם זוכרים את ההפטרה של שבת הבאה? חזון עובדיה? ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה להשם המלוכה. נכון? יבוא יום שגם עשיו ירד. זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תחת ישראל. מה זה אל תחת? אל תפחד. Don't be afraid או משהו כזה, כן? לא לפחד. אל תחת ישראל. כביכול, אפילו את רואה אותו יושב אצלי, משם אני מורידו. הדאוד הכתיב, זה ההפטרה שנקרא בשבת, אם תגביע כנשר ואם בין כוכבים שים כניך, משם אני מורידו. משם מורידך נאום השם. עד כאן מדרש אחד. המדרש הזה בא להגיד לנו, שימו לב את זה, שעם ישראל פה לא משחק. שמתם לב? עם ישראל, או יעקב אבינו במדרש הזה, הוא רק ספקטטור, מסתכל מבחוץ. הוא רואה את בבל עולה, והוא רואה את מדי עולה, ורואה את יוון עולה, ורואה את אדום עולה. ויעקב אבינו נמצא לא על הסולם, אלא מהצד, ומתבונן בסולם, ומתבונן במה שקורה. יש כאלה שעולים על הסולם, עולים ויורדים, עולים ויורדים, מלאכי אלוקים, שרי אומות העולם עולים ויורדים. ויעקב אבינו נמצא מבחוץ ומסתכל. מבטיח לו הקדוש ברוך הוא, אל תפחד, גם עשיו, גם אדום, יבוא יום שגם הוא ירד, ואז מי יהיה למעלה לסולם? והייתה לה השם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז הקדוש ברוך הוא יהיה המלך. אבל יש מדרש נוסף, צמוד למדרש הזה. וכאן זה כבר נותן לנו תמונה אחרת. בואו נסתכל. רבי ברכיה, רבי חלבו, רבי שמעון ורבי יוסי בשם רבי מרי, מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא לאבינו יעקב שרח של בבל עולה ויורד, ושל מדי עולה ויורד, ושל יוון עולה ויורד, ושל אדום עולה ויורד. תשימו לב היטב, של אדום עולה ויורד. אוקיי? גם אדום כבר יורדים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יעקב, אף אתה עלה. הקדוש ברוך הוא מזמין את יעקב לעלות על הסולם. בעוד שעה נתיירא אבינו יעקב ואמר, תאמר שכשם שיש לאלו ירידה, אף אני יש לי ירידה. אומר יעקב, שמה לעלות? בבל עלה ירד, מדי עולה יורד, יוון עולה יורד, אדום עולה יורד. זה יותר פשוט, אם כולם עולים יורדים, מגיעים לאותה נקודה, מתחילים מפה, עולים יורדים, מגיעים לאותה נקודה, יותר טוב להישאר פה, בכלל לא לעלות ולרדת, חבל על המאמצים. תאמר שכשם שיש לאלו ירידה, כך גם לי יש ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תיחת ישראל. מה זה אל תיחת ישראל? עכשיו זה פירוש אחר ממה שאמרנו קודם. אל תיחת ישראל, אתה לא תרד. אתה לא תהיה למטה. אמר לו, אתה, אם אתה עולה, אין לך ירידה לעולם. כך אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אבינו. נו, מה אתם אומרים, יעקב עלה או לא? ולא האמין ולא עלה. ממשיך המדרש ואומר, רבי ברכיה, רבי חלבו, בשם רבי שמעון ורבי יוסינה, רבי מאיר היה דורש, בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. זה יעקב אבינו שלא האמין ולא עלה. שימו לב את הפסוק קשה על יעקב אבינו. בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. זה יעקב אבינו שלא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית, לא היית יורד לעולם. עכשיו שלא האמנת ולא עלית, הרי בניך משתעבדים בארבע מלכויות בעולם הזה, בפיסים, בהוניות, בזמיות, בגלגליות. כל הביטויים האלה זה סוגים של מיסים שאומות העולם מטילות על המיסה. יכול לעולם, האם אין תקווה? בגלל שיעקב אבינו לא עלה, אולי זה ישאר ככה לתמיד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק מבבל, ואת זרעך מארץ שבים, מגל ים ואספמיה ומחברותיה, ושב יעקב מבבל, ושקעת ממדי, ושענן מיוון, ואין מחריד מאדום, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר הפיצותיך שמה, ואותך לא אעשה קלה. המדרש הזה הוא מדרש קשה. המדרש הראשון מציב בפנינו תפיסה מאוד מיוחדת. אני רוצה להציע לכם פירוש. הסולם, מה זה הסולם? מה אתם חושבים? מה זה הסולם? אולי נשמע מכם. תעזרו לי. מה זה הסולם הזה שכולם עולים ויורדים בו? יכול להיות. אז מה, יעקב אבינו לא עולה בסולם של ארץ ישראל? מעניין, טוב, אוקיי. אולי נשמע עוד איזה פירוש או שניים, ואחר כך בואו נשמע. היסטוריה. תודה, כן, תכף נשמע ממך יותר. כן.
העם לשרת את העולם.
מצוין. אתה מסכים, נכון? זה אותו דבר. אני רוצה ללכת, הכיוון שלך הוא כיוון מעניין, דווקא על ארץ ישראל, אבל אני רוצה בשותך ללכת למשהו, אני לא חושב שאתה טוען, אני חושב שגם ארץ ישראל היא חלק מהעניין, כן? אבל אני חושב שהסולם זה סולם ההנהגה של העולם בהיסטוריה. זאת אומרת, האימפריות האלה, בבל, יוון, מדי, פרס, אדום, כל האימפריות הגדולות האלה, הן אימפריות שבעצם שלטו בעולם. הם הנהיגו את העולם. אז מדרש אחד, באמת, כנראה לא רואה תפקיד לעם ישראל בהנהגת העולם. הוא אומר, עם ישראל צריך להיות, יש אימפריות בעולם, ועם ישראל הוא יותר, נקרא לו, במוקד, בפוקוס הרוחני. צריך להיות לו משימה רוחנית בעולם, אבל לא משימה מדינית, הוא לא צריך לנהל עולם, הוא לא צריך לנהל מדינה, ולא צריך לנהל דיפלומטיה, וכל זה, זה לא שייך לעם ישראל. ואנחנו יודעים, מי שמכיר את פרשיות ספר בראשית, יודע שאולי זאת הייתה דילמה של יצחק, כשהוא בא לברך את יעקב או את עשיו, האם, למי לתת את הברכות, את הברכה הפיזית של העולם הזה? כי את הברכה הרוחנית זה יצחק נתן ליעקב. את ברכת אברהם ברור שיצחק נתן ליעקב. השאלה, הברכה הפיזית, למי לתת? זאת הייתה הדילמה. כן? ויכול להיות שהמדרש הזה מתאר עם ישראל שנמצא בגלות, ובגלות תמיד יש מישהו אחר ששולט. לא עם ישראל קובע את המדיניות, לא עם ישראל קובע את, את ההתנהלות היומיומית, עם ישראל נמצא, הוא נמצא בצרפת, אז הוא יש סרקוזי, יגיד לו מה לעשות. נמצא בארצות הברית, אז אדון בוש, לא בוש, אובמה יגיד לו מה לעשות, כן, בוש, עליו השלום, כן, וכו'. כל פעם יהיה מישהו אחר שיגיד לו מה לעשות, כן, אז הוא יהיה במרוקו יגיד לו מוחמד השישי היום, כבר יגיד לו מה לעשות. בכל מקום יש זה, אם הוא יהיה בדמשק הוא לא ידע מי יגיד לו, כי יש בלגן שם. כן? אז יש, זה המושג של יהודי בגולת, שתמיד יש מישהו אחר על הסולם, ואתה בעצם צריך להתנהל את ההתנהלות שלך לפי מה שיש בעולם. אבל המדרש השני זה המדרש, תשימו לב היטב מי מדבר בו. מדבר בו רבי מאיר. אני יש לי תחושה, ואני מבקש להציג את התחושה הזאת כאן, שדברי רבי מאיר מתייחסים היסטורית לאירוע מאוד מאוד ספציפי. יש למדרש גם משמעות רחבה יותר, אבל אני רוצה קודם כל, לדעתי רבי מאיר מדבר על אירוע מאוד ספציפי. רבי מאיר חי, אם אתם זוכרים, בתקופה שמיד אחרי מרד בר כוכבא. רבו של רבי מאיר, רבי עקיבא, הוא היה בתקופת המרד. כידוע, כשבר כוכבא מרד, לא כל החכמים תמכו במרד. חלק התנגדו, חלק אמרו, עכשיו הרומאים שולטים, תן להם לשלוט, אנחנו לא צריכים לעשות מרידה. רבי עקיבא ואימו רבי מאיר, תלמידו של רבי עקיבא, וכולנו מכירים את החבר של רבי מאיר, מי הוא? רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מאוד לא אהב את הרומאים, בשביל זה הוא גם אמר כמה מילים עליהם, וגם היה צריך להתחבא במערה כמה שנים טובות. נכון? אז אם כן, יכול להיות שמה שיש לנו כאן זה ביקורת של רבי מאיר על החכמים שלא הסכימו לעלות בסולם. וכאן זה ממש בארץ ישראל. מרד בר כוכבא זה בארץ ישראל, לשלוט ולהיות השולטים, לדחוק את רגלי האימפריה הרומית מארץ ישראל, ולעלות בעצמם ולמלוך ולשלוט. ולקבוע את גורלם בעצמם. ולא האמין ולא עלה. וכל המיסים שמוזכרים כאן, שרבי מאיר מזכיר, זה מיסים שהשלטונות הרומאים הטילו על יהודים בארץ ישראל באותה תקופה. זה בהחלט כך. אבל זה רק בראייה היסטורית נקודתית. אני חושב שהשאלה היא שאלה אמיתית, שאלה גדולה. בהיסטוריה העולמית, כשאני דיברתי על יעקב ועל ישראל, ואמרתי שהפוטנציאל של עם ישראל זה משהו קבוע לאורך כל ההיסטוריה, לעתיד, לכן זה יעקב, ישראל, in the future, כן? בעתיד, מה יקרה, מה עושה העם הזה, איך העם הזה לוקח את הפוטנציאל שלו, כן? וממלא אותו. האם יש תפקיד לעם ישראל בהנהגת העולם? או שעם ישראל, כל תפקידו זה באמת לעסוק בעניינים רוחניים, זה התפקיד, אני לא יודע, היום אני לא חושב שאנחנו קצת רחוקים מן התפקיד הזה, בוודאי מן התפקיד הרוחני, אבל השאלה היא באמת יש מקום לעם ישראל בהנהגה של ההיסטוריה, בלקיחת חלק בסולם המרכזי של מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיים, הסולם הזה של ההיסטוריה היהודית, של ההיסטוריה העולמית, סליחה, האם עם ישראל יש לו תפקיד מרכזי שם? או שעם ישראל תמיד יש אנשים אחרים שאמורים להנהיג את העולם, הנהגה הפיזית, המדינית, הפוליטית, אומות אחרות, אומות העולם מנהיגות, ועם ישראל נמצא שם בשוליים. אני חושב שהמדרש הזה מציב בפנינו את הדילמה הזאת. אני לא בא לתת תשובה לשאלה הזאת. אבל המדרש הזה כמובן יש לו עמדה. רבי מאיר לפחות, יש לו עמדה מאוד ברורה, הוא מציג עמדה ברורה. עם ישראל צריך לקחת הנהגה. צריך להיות שותף. לא שותף כמי ששולטים בו ואומרים לו מה לעשות, נותנים לו מיסים כאלה ואחרים, אלא שותף כמי שמנהיג וקובע, סולל דרך, קובע לאן הולכים. זה המדרש הזה מתאר. אבל בין כך ובין כך, מה שאני מבקש כאן לומר, שעם ישראל הוא עם שבוודאי ובוודאי לעולם לא יכול לבוא ולהגיד אני חי לי בשקט, חי לי בצורה נורמלית, רגילה, כמו שיש כל מיני אומות. קחו את השוודים היום, קחו את בדניה היום, כל המקומות האלה של, יש מקומות בניו זילנד, קחו לכם, זה מדינות כאלה שהן חיות בקצה העולם, בכל מיני מקומות שקטים, שלווים, אין להם שום צרות, הצרות היחידות שיש להם, אתם יודעים, הצרות היחידות שיש בדנמרק, במקומות כאלה. זה שמרוב שעמום שיש לאנשים שם, אז אנשים מתאבדים, זה הבעיה, התאבדויות זה הבעיה הגדולה שיש להם. אתם יודעים את זה? זאת המציאות, כי אין להם זה. יש בהרבה מדינות שנמצאות כל הזמן באיזושהי פעילות, באיזו תסיסה. כן? במרכז האיחוד האירופי עכשיו, בצרפת, בגרמניה, יש להם בעיות קשות. כן? ארצות הברית יש לה בעיות לא קטנות, והיא גם רוצה להיות מעורבת בכל מה שקורה בעולם. היא באמת רוצה להיות כל הזמן על הסולם. אז צריכים, יש שאלות מרכזיות של אזורים כאלה של קרבות, ואזורים כאלה של מרידות, והגרעין האיראני מטריד את כולם. אבל את הדנים ואת הנורווגים ואת הנוזילנדים, זה לא בדיוק מעניין. הם חיים לעצמם באמת באיזה בועה, באיזה שקט. עם ישראל אף פעם לא יכול להיות בשקט הזה. זאת אומרת, גם אם עם ישראל לא נמצא בעמדה של הנהגה, אז הוא נמצא אבל במעניינים. כל הזמן הוא צריך להיות בתוך התמונה. בתוך התמונה הוא יכול להיות כמנהיג בתוך התמונה, הוא יכול להיות כמונהג בתוך התמונה. אבל עם ישראל זה עם, וזה הנקודה של האתגרים הגדולים שעומדים בפני עם ישראל, הם אתגרים שכל הזמן דורשים תשומת לב, כל הזמן דורשים מחשבה, יצירה, עבודה. אין מצב של שקט. בשבת הבא נקרא, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אין שלווה. אין מצב של שקט ושלווה. המצב הוא תמיד של עבודה, של אתגר מתמיד. ואני באמת, יש מקום לדון בשאלה הזאת, באמת, מה האידיאל, מה האתגר הגדול, האם יש באמת לעם ישראל תפקיד בהיסטוריה, גם בצד הפוליטי, ולא רק בצד הרוחני. כי בצד הרוחני זה פשוט. זה תפקיד המרכזי של עם ישראל. אבל הדילמה שמועלית כאן היא, האם יש תפקיד לעם ישראל בצד הפוליטי. וכאן יש, כמו שראיתם, שני מדרשים שמציגים לנו שתי עמדות. המדרש הראשון אומר, יעקב בכלל לא בסולם, יעקב בצד. המדרש השני אומר, יעקב, אתה גם כן צריך להיות למעלה לסולם. כן? זה הוויכוח. זאת הדילמה. אני לא בא להכריע בה כאן. אני בא רק לומר, בואו נחשוב על זה. כן? כדאי לחשוב על זה. יש תפקיד אחד שברוח, בטוח, ברור, שעם ישראל יש לו תפקיד בו. הוא התפקיד הרוחני. ואני חוזר לאותו סולם. והסולם הזה, שראשו, שמוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, הוא סולם שיש בו גם כל עבודת השם, כל העבודה הרוחנית של האנושות, של האדם, של העם, נמצאת שם. וכאן אין ספק. לי אין ספק. אני מקווה שגם לכם אין ספק. אנחנו צריכים להיות על הסולם. אנחנו צריכים להיות על הסולם הזה. יש פה כמה בודדים שמשתתפים איתנו בשיעור של יום חמישי בענייני קריאת שמה. נכון? יש פה עוד מישהו, אני חושב שיש פה עוד איזה אחד או שניים. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, ששם כשאנחנו עוסקים עכשיו שם בעיסוק במצוות אהבת השם, ומצוות אהבת השם זה אתגר, אחד האתגרים הגדולים הנפלאים שיש לאדם, אבל האתגר הזה הוא אתגר ענק. הרמב״ם מתאר לנו משימה כל כך קשה, מה זה נקרא לאהוב את השם. והסולם הזה של אהבת השם מתחיל ממוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. עד שמגיעים לשיא. השיא זה שבן אדם בכלל כל הזמן רק חושב על הקדוש ברוך הוא, אין לו רגע אחד בלי מחשבה על הקדוש ברוך הוא, בלי חיים לפני הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע אם אנחנו מבינים את זה. זה לנו קשה בכלל להבין. והרמב״ם בעצמו אומר בהלכות תשובה, זה מעלה שלא כל אדם זוכה לה. זה קצת understatement להגיד, זה מעלה שלא כל אדם זוכה לה, אפשר לחשוב שכולם זוכים לה, רק איזה אחד או שניים לא זוכים לה. אז הרמב״ם אומר שם, שמי שזכה לה זה אברהם אבינו. שנבין, רק אברהם אבינו, היחיד בכל ההיסטוריה שהקדוש ברוך הוא קרא לו, זרע אברהם או אבי. יש נבין, אבל הדבר האחד ברור, על הסולם הזה של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כל יהודי צריך להיות, כל אדם צריך להיות שם על הסולם הזה. יכול להיות במדרגה הראשונה, במדרגה האלף, כל אחד ואחד צריך להיות שם על הסולם הזה. ולכן האתגר הגדול שלנו הוא האתגר של להיות על הסולם של עובדי השם. והסולם של עובדי השם הוא סולם של חלומות. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה. ובעצם מהפרשה שלנו, של שבוע שעבר כבר בויצא, שהתחלנו לפגוש חלומות, עכשיו עד סוף ספר בראשית נפגוש הרבה חלומות. חלומות יעקב, וחלומות יוסף, וחלומות פרעה. וחלומות הם תמיד מצב של בו האדם יש לו שאיפות להתקדם. על מה יוסף חולם? ועל מה יעקב חולם? וגם על מה פרעה חולם? זה הכל אתגרים גדולים ונשגבים. בוודאי חלומות יעקב, סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה. וחלומות יוסף, שמש, ירח, 11 כוכבים משתחווים לי. הוא חולם על מלכות, הוא חולם על הנהגה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אמר רב אשיין בר נדבך, כוללן שבעה ימים בלא חלום נקרא רע, שנאמר בשבע ילין בא להיפקד רע. אל תקרא ושבע אלא ושבע. בואו נסביר מה יש לנו בפסוק הזה. זה פסוק, קודם כל כתוב פסוק, אומר ושבע ילין בא להיפקד רע. נבין את הפשט של הפסוק. הפשט של הפסוק זה אדם שהולך לישון כשהוא שבע, אז הוא הולך לישון בשקט, לא יהיה לו שום דבר רע, הוא יהיה מצוין, הוא יהיה טוב. זה פשוטו של מקרא. ושבע ילין בא להיפקד רע. אדם שהולך לישון כשהוא שבע, הוא לא ייפקד בשום דבר רע. אוקיי? באו חז"ל ואמרו לו, אל תקרא ככה, אלא במדרש. זה המדרש של חז"ל. לקחו את הפסוק הזה ואמרו, ושבע ילין בא להיפקד. אם אדם הולך לישון שבעה ימים, והוא לא נפקד בשום חלום, שבעה ימים לא היה לו any dream, שום חלום לא חלם. אז הוא נקרא רע. זה לא טוב. מה פשט? האדם צריך תמיד לחלום. חלומות זה שאיפות. חלומות זה תקוות. חלומות זה רצונות. חלומות זה כל הזמן אדם שחולם, זה אדם שרוצה להתקדם. אדם ששואף להגיע לעשות משהו. אדם שאף פעם לא טוב לו במה שהוא נמצא. אדם שתמיד רוצה להתקדם לשלב הבא, להתקדם למעלה הבא, למדרגה הבא. זו המשימה של האנושות. זו המשימה של עם ישראל. זו המשימה. ואדם שיעלה לן שבעה ימים. שבעה ימים זה שבוע שלם. מחזור שלם של חיים. שהוא לא חלם על זה שום דבר. הוא הלך לישון מליל שבת עד ליל שבת. ולא היה לו שום דבר. שום דבר לא הפריע לו בשינה. הוא ישן מצוין. אם הוא ישן מצוין כל השבעה לילות, כנראה שגם בימים הוא ישן כל הזמן. לא הפריע לו שום דבר. כי אדם שיש לו תסיסה, אדם שתוסס, אדם שיש לו מחשבות פנימיות, כל מיני תקוות על העולם, כל מיני רצונות על העולם, כל מיני תוכניות בעולם, לתקן את העולם, לתקן את המשפחה שלו, לתקן את עצמו, לתקן את סביבתו, לתקן את הישיבה שלו, לתקן את בית המדרש שלו, לתקן את הגמרא שלו. אנחנו צריכים תמיד, לא יודע, אני מקווה שכולנו מרגישים כל הזמן שאנחנו יכולים להיות תמיד קצת יותר טובים ממה שאנחנו. אנחנו מצוינים, אבל עוד קצת לא מזיק, נכון? תמיד כדאי להיות יותר טוב. תמיד יש מה לעשות, תמיד יש מה לשפר. ואדם שלן שבעה ימים בלי שאין לו מה לשפר, בלי שאין לו שום דבר, הכל מצוין. אז אני רוצה להגיד לכם שאני תמיד כשאני פוגש בחורים צעירים, אני שואל אותם איך אתם מרגישים, ואני גם משתדל לשאול אותם שאלה אחת שהיא קצת מעצבנת אותם, אבל זה אני חושב שאני לא רוצה, אני לא רוצה לעצבן, אני רק רוצה לזה, אני שואל, ומה אתה חושב, יש משהו שאתה חושב שאתה יכול לעשות יותר טוב? וזה קצת לפעמים ככה מפריע, כי למה? אנחנו רוצים לדבר על דברים טובים, מה אתה אומר? קצת יותר טוב. ואני אומר לכם, כולנו מצוינים, באמת, כולנו עושים דברים טובים, אנחנו מתמידים גדולים, ואנחנו למדנים גדולים, ואנחנו חכמים גדולים, וחסידים גדולים, ויראי שמיים גדולים. לא יודע, אני הולך ברוח האגדה, כי כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה, כולנו, באמת, הכל. אבל יכול להיות שיש לנו לכולנו, אצל כולנו, עדיין יש משהו שאנחנו יכולים לתקן. אז בואו נתקן. בואו נחשוב מה אנחנו יכולים לעשות. זה הסוד של החלומות, זה הסוד של הסולם, זה הסוד של יעקב, וזה הסוד של ישראל. אף פעם לא עקביה ועקיבה, ולא שראל ושריה, זה כל זה דברים שהיו. אבל אנחנו תמיד בני יעקב, ואנחנו תמיד בני ישראל, שרוצים לחשוב כל הזמן עם הפנים קדימה. כל הזמן עם הפנים קדימה, וכל הזמן רוצים לעלות עוד מדרגה ועוד מדרגה, כי הסולם הזה הוא סולם גבוה מאוד. ראשו מגיע השמיימה. מי יכול להיות בטוח שהוא כבר הגיע לשמיים? אז אני אגיד לכם, מי יכול להיות בטוח? אני חושב שאמרתי את זה כאן כמה וכמה פעמים, לא יודע אם לקבוצה הזאת, הרב דני ריין בטוח זוכר את זה, אז הוא ודאי יגיד, אני תמיד מביא את הפסוק מספר איוב. הפסוק מספר איוב אומר, אדם לעמל יולד. אדם נולד בשביל עמל. מה זה עמל?
עבודה.
עבודה. אבל בואו נגיד ככה את ההגדרה של עמל. כך אומר המהר"ל בספרו תפארת ישראל. המהר"ל בתפארת ישראל אומר, מה ההבדל בין עמל לבין עבודה? עבודה, יש כמות מסוימת של עבודה, עשית אותה, you finished. גמרנו, תקבל את המשכורת, עשית את העבודה שלך. נכון? עבודה גם מודדים אותה, יש לה יחידות מידה, אפשר למדוד יחידות של עבודה. נדמה לי איך מודדים עבודה היום בג'אולס, נכון? יש משהו כזה? מי למד פה פיזיקה? יש פה למדו פיזיקה או לא? לא? אתה למדת פיזיקה? איך יחידות של עבודה? נו, ג'אולס, נו? ג'ול. טוב, אני איזה ישראלי ואמריקאי, בסדר, ג'ול. אוקיי. הבנו את, העיקר שהבנו את העניין. זה יחידות של עבודה. בסדר? מודדים עבודה לפי יחידות. כן? עמל, אין לו מידה. למה? כי אומר המהר"ל מפראג, עבודה זה עבודה אין קץ. שאין, כשאתה לוקח עבודה, כשאין לה קו של מתי היא נגמרת, זה נקרא עמל. עמל זה עבודה שאין לה הפסק. ואדם נולד לעמל. לעמל פירושו של דבר עבודה שאין לה הפסק. אבל הפרדוקס הוא, כן? שמתי אדם נקרא שהוא ביצע את משימתו בעולם? מתי? כשהוא מפסיק לנשום. דקה לפני כן, כל עוד הוא נושם, עדיין יש לו הרבה עבודה לעשות. ברגע שהוא מוסר את נשמתו לבוראו, באותו רגע, מילאת משימתו. במתים, חופשי. אבל העמל שלנו, האתגר הגדול של בני אדם, של עם ישראל, הוא תמיד בעשייה, בעשייה המתמדת, כל הזמן לעשות, זה הסולם שאנחנו מבקשים, מתבקשים, או נדרשים לעלות עליו. ועל הסולם הזה, יעקב אבינו עלה. יעקב אבינו לא פחד לעלות על הסולם הזה. במדרש, הוויכוח אם יעקב עלה, לא עלה, או אם היה צריך לעלות, או לא היה צריך לעלות, הוויכוח הוא על הסולם האחר. הסולם הפוליטי, הסולם המדיני, הסולם הדיפלומטי. על זה יש ויכוח. על הסולם הזה, סולם הרוח, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבאות. כך נקרא בעזרת השם בהפטרה בעוד שבועיים וחצי, בחנוכה. כן? כי אם ברוחי השם צבאות. סולם הרוח, הסולם של המשמעות הרוחנית של החיים, שם ודאי עם ישראל צריך להיות. עם ישראל צריך לעלות שם כל הזמן, ולהאיר את הנרות, כן? להאיר את הנרות. כל הזמן להגדיל את האור. מוסיף והולך בהגדלת האור. זה התפקיד שלנו. אז אני רק רוצה להתפלל שנשכיל באמת להיות מן החולמים, ושוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. אנחנו רוצים להיות מהחולמים שרוצים לראות את שיבת ציון, רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא, רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להיות על הסולם הזה של החולמים הגדולים, ולעלות עוד מדרגה ועוד מדרגה בסולם הזה. תפילתי ותקוותי שנזכה. והיום אני לא יודע, חשבתי שאני מקצר, לא כל כך קיצרתי, אז היום אני עוצר כאן, ואני רוצה עכשיו לשמוע אתכם. הגיע הזמן שנשמע גם אתכם קצת. בבקשה. זהו?
לא.
יונתן שי לא פה, אז תמלא את מקומו. כן. לעלות ולגור בארץ ישראל. מצווה דאורייתא. אוקיי, טוב, בסדר. כן. רצית גם אתה לשאול משהו? לא בטוח שהבנתי את השאלה. הרב דני, אתה הבנת את השאלה? כישלון. כישלון, הבנתי. בסדר, טוב, הבנתי. עכשיו אני הבנתי את השאלה. בסדר. יש עוד שאלות שנענה, עוד שאלה אחת אני מוכן לקבל, ואז נענה על כולם בבת אחת. יש עוד... היי, אז בואו, נענה קודם כל לשתי השאלות ששאלנו. השאלה הראשונה, האם יש מצווה לעלות לארץ ישראל, מצווה דאורייתא או לא? אתה רוצה שיעור בהלכה עכשיו? אני יכול לתת לך קצת. אתה מכיר את הרמב"ן בהשגות לספר המצוות? מצוות עשה ד'? מכיר? לא. אז אתה צריך באמת שיעור בהלכה. אז, אבל זה לא הזמן, זה לא הפורום עכשיו. זה, אבל אני אגיד בקצרה. הרמב"ן בהוספות שלו לספר המצוות של הרמב"ן במצוות עשה ד', מוסיף, יש מצוות יישוב ארץ ישראל. שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. הרמב"ם לא מנע את המצווה הזאת של עלייה לארץ ישראל כמצווה. הרמב״ם לא מנע את זה. ורבים בפוסקים עסקו הרבה בשאלה למה הרמב״ם לא מנע את זה. האם הרמב״ם לא מנע את זה בגלל שהוא חושב שאין מצווה כזאת, או שהרמב״ם לא מנע את זה בגלל שהוא חושב שזה מצווה פשוטה, שלא צריך לכתוב אותה, וזה פשוט, כל התורה כולה היא ארץ ישראל. וכולי, יש בזה דיונים לכאן ולכאן, דיונים רבים. מה אני אוסיף? נוסיף עוד, יש בעלי התוספות, רבנו חיים כהן, מופיע בתוספות בכתובות, שאומר שבזמן הזה, בגלל שיש סכנה, בזמן הזה, כשרבינו חיים כהן אומר בזמן הזה, הכוונה היא במאה ה-12, 11, 12, בצרפת, אשכנז, פחות או יותר במקומות שבהם הוא חי, יש סכנת הדרכים, מסוכן לעלות לארץ ישראל. לכן לא צריך לעלות לארץ ישראל. טוב. מה עוד אני אגיד לך על זה? אני אגיד עוד דבר אחד, ואז אני אגיד לך, לא הלכה, אלא אני אגיד לך, כי הלכה קשה להגיד בדברים האלה, אני אספר לך עכשיו עוד שני סיפורים. תדע? סיפור אחד הוא של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, אתם יודעים, מכירים את ספר הכוזרי. אז בספר הכוזרי רבי יהודה הלוי שאל אותו מלך כוזר. מי שאל אותו? מי שאל את רבי יהודה הלוי?
מלך כוזר.
מי זה מלך כוזר? זה רבי יהודה הלוי בעצמו, זה הרי צורה ספרותית, הוא כותב את השאלה והוא כותב את התשובה. כן? אז רבי יהודה הלוי שואל את עצמו, כאילו בא, שואל את עצמו ואומר, אתם הרי כל הזמן מתפללים, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, והשב את העבודה לדיר ביתך, והשתחוו להשם בעזרת קודש, נכון? תקע בשופר גדול חירותנו, ושא נס גבץ גלויותנו, וקבצנו מהרה מארבע כנפות הארץ, נכון? כל הזמן אומרים את התפילות האלה. אומר לו מלך כוזר רבי יהודה הלוי, זה, אתם לא רציניים, אתם לא מתכוונים ברצינות. ככה מתפללים, אם אתם מתפללים ברצינות, נראה אתכם. תעלו לארץ ישראל. רבי יהודה הלוי חי במאה ה-11 בספרד. לפני 1,000 שנה בספרד. בסופו של דבר רבי יהודה הלוי בעצמו עלה לארץ ישראל. מה הוא בדיוק הספיק לעשות בארץ ישראל? לא, זה כבר עניין של אגדות, יש כל מיני סיפורים, שבדיוק כשנכנס לארץ ישראל בשערי עכו, איזה סוס דהר עליו והרג אותו, יש דעות לכאן ולכאן, אני לא אכנס עכשיו לנקודה הזאת. אבל אומר רבי יהודה הלוי, שמה בתשובה שלו, הוא אומר לו, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. אתה כל כך צודק, אנחנו באמת לא רציניים. בתפילות שלנו הם צפצוף הזרזיר. אתם יודעים מה זה זרזיר? זרזיר זה ציפור כזאת שכל הזמן מצפצפת. כן? אז אומר, התפילות שלנו זה כמו זרזיר שמצפצף. זה מה שאנחנו עושים. כל התפילות שלנו, אין לנו שום כוונה רצינית. ככה אומר רבי יהודה הלוי לכוזרי. זה באמת שאלה קשה. רבי יהודה הלוי שם אומר אפילו שכל ימי בית שני, אתם יודעים שבית שני בנו את בית המקדש השני, אבל בבית המקדש השני לא שרתה שכינה. בקודש הקודשים לא היה ארון, לא היה לוחות הברית. ואתם יודעים למה? בגלל שעם ישראל העדיף להישאר בבבל. עלו לארץ ישראל בימי בית שני רק 40,000 יהודים. כל שאר היהודים המשיכו לחיות בבבל. איך אומר הכוזרי שם, רבי יהודה הלוי אומר שם בספר הכוזרי, לא ייפרדו ממשכנותיהם ועניינותיהם. שנגיד את זה בשפה מודרנית, מה זה משכנותיהם ועניינותיהם? קשה להם להיפרד מהווילות שלהם, וקשה להם להיפרד מן הביזנס שלהם. יש להם שם ביזנס, יש להם שם תנאי חיים טובים, קשה להם להיפרד. עכשיו אני רוצה לספר לך עוד סיפור. סיפור. מדי פעם אני נוסע למקומות שונים בעולם, ויש בתי כנסת שנוהגים להגיד, גם בחוץ לארץ, יש בתי כנסת שנוהגים להגיד תפילה לשלום המדינה. אז הם רואים יהודי שהגיע מארץ ישראל, הם באים לתת לו כבוד. מה הכבוד שהם נותנים לי? תגיד אתה תפילה לשלום המדינה. אוקיי, אז אני עולה לבמה, מתחיל להגיד תפילה לשלום המדינה, ואני באמת מתרגש להגיד תפילה לשלום המדינה. אבל כשאני מתחיל להגיד, אני אומר, בית אחינו כל בית ישראל, פקוד נא בכל ארצות בזוריהם, והשיבם לציון יראיך. ואני עושה, מסתכל מימין ושמאל, ואני חושב, כן? מי מפריע לכל היהודים פה להיות בארץ ישראל? לא וואל, נכון? אפילו לא באיראן. גם יהודים שנמצאים עכשיו באיראן יכולים לעלות לארץ ישראל. כן? אם הם רוצים, הם יכולים לעלות לארץ ישראל. זה לא כך פשוט, אבל כמובן שמניו יורק יותר קל לעלות, ומפריז יותר קל לעלות, ומאמסטרדם יותר קל לעלות, יכול להיות שמאספהאן ליד הכור הגרעיני שם, אולי היום קצת יותר מסובך לעלות. אבל גם משם, מי שרוצה לעלות, יהודים עולים. גם מדמשק יהודים יכולים לעלות. כן? בכל זאת, יש יהודים. מה אני רוצה להגיד בכל זה? שני דברים. אם יש מצווה או אין מצווה, ברור שחשוב שיהודים יעלו לארץ ישראל. האם זה מצווה דאורייתא, או מצווה לא דאורייתא, או רק רעיון טוב או חשוב, על זה אין ויכוח. אז יש, יגידו, מצווה גדולה וכו'. אז ברור שזה מאוד מאוד חשוב. ברור שזה רעיון יסודי. עכשיו אתה מתווכח איתי אם זה מצווה דאורייתא או לא, זה לא מה שמעניין אותי. אותי מעניין, זה ודאי רעיון חשוב. זה ודאי מקומו הטבעי של עם ישראל הוא בארץ ישראל. זה ודאי. זה מצד אחד. דבר שני, חשוב מאוד שנהיה אמיתיים וכנים בתפילות שלנו ובשאיפות שלנו, שאם אנחנו מתפללים ותחזן עלינו בשולחן לציון ברחמים, שבאמת נתכוון לזה. זה דבר שני. דבר שלישי, אני רוצה להגיד לכם, שאני לא שופט אף אחד ולא מקנה באף אחד. אני זכיתי לעלות לארץ ישראל, אני לא נולדתי בארץ ישראל. אני זכיתי לעלות לארץ ישראל, אבל לא מתוך בחירה שלי. להורים שלי, זכרונם לברכה, לפני 44 שנים, החליטו לעלות לארץ ישראל. אז אני עליתי איתם. אני הייתי אז ילד, ולא שאלו אותי. כן? ועלינו לארץ ישראל. אני זוכר כילד, עלינו חיים מצוינים שם. כן? חיים נוחים וטובים. ברוך השם, הגענו לכאן, והיו לנו חיים נוחים, מצוינים וטובים, נפלאים. לחיות בארץ ישראל זה הדבר הכי נפלא שיש. אבל אני לא יכול לשפוט. באמת, זה לא פשוט. יהודי שגדל ונולד במקום מסוים, וגדל שם, ויש לו סביבה טובה, עבודה טובה, וחינוך טוב לילדים, ויש לו מסגרת טובה, גם של לימוד תורה, וגם של חיים של משפחה, ויש לו... זה לא פשוט. אני לא בא לשפוט. לכן אין לי תביעה מאף יהודי. כל יהודי עושה את החשבון שלו. כן? אבל אם אתה שואל האם יש עניין חשוב לעשות את זה, בוודאי שיש עניין חשוב לעשות את זה. כל אחד ואחד, כל משפחה ומשפחה, שוקלת את השיקולים שלה ובודקת את האפשרויות שלה. ואני רוצה להגיד לכם שלא כל יהודי שישאל אותי שאלה ספציפית האם לעלות, אני אגיד לו לעלות. כי יכול להיות שיש יהודי שיעלה לפה ולא ימצא עבודה ולא יסתדר כאן וכו'. ושם הוא עושה גם עובד מצוין, גם לומד תורה מצוין, גם מגדל משפחה לתפארת, יכול להיות שזה יותר טוב שם, בתנאים האלה. לכן אני לא בא ל... עקרונית, כל היהודים צריכים להיות כאן. זה עקרונית. ועקרונית, כל יהודי צריך לשאוף להיות כאן. זה שני דברים שהם בטוחים אצלי. עכשיו, איך זה מתרגם? הלוך אלה מייסה, הלוך אלה מייסה זה depends כל אחד, תלוי במצב שלו, במסגרת שלו, וזה אני... זאת הנקודה שאני יכול להגיד על זה. טוב, אז אני מקווה שעניתי לך קצת על השאלה אם נכנסו את הורייתא, וגם על בצד המעשי קצת מה לעשות עם זה. חוצפה או מה היה הצד השני?
אומץ לב.
או אומץ לב. חוצפה או אומץ לב. זאת שאלה טובה. אבל אני יכול להגיד לך שאתה אף פעם לא יודע מתי זה חוצפה, מתי אומץ לב. והאתגר של האנושות לאו דווקא בעניין הזה של ההיסטוריה העולמית, אלא אפילו פה, בכל מקום. אדם נמצא במסגרת מסוימת ויש לו רעיון חדש והוא הולך עכשיו לעשות. תמיד אפשר לחשוב שזה יכול להיות או חוצפה או אומץ לב. אם אני אשתמש עוד פעם, הזכרתי כאן את ספר הכוזרי רבי יהודה לוי, אז נזכיר עוד משפט שהוא אמר. שורש האמונה הוא שורש הכפירה. אתם יודעים את זה? אומר רבי יהודה לוי, האמונה והכפירה נמצאים יוצאים מאותה נקודה, כן? זה יכול לצאת או לפה או לפה. זאת אומרת, המניע, מה שמניע את האדם, תמיד יש משהו שדוחף אנשים גדולים, מנהיגים, לעשות מעשים. דוד בן גוריון, מכיר אותו? כן, הוא זה, הרצל, בנימין זאב הרצל, כן? הרב צבי הירש קלישר, הרב יהודה חי אלקלעי, בסדר? ראשי הציונות של השנים האחרונות. זה תמיד אפשר לבוא ולהגיד, האם זה שיגעון? מה, השתגעת לעלות לארץ ישראל עם כל המצב הזה שיש עכשיו, כל הבלגן הזה? או זה הדבר הנכון? כשהוא החליט ביום שישי, ה' באייר תש"ח, בתל אביב, להכריז על הקמת המדינה, זה היה חוצפה או אומץ לב? היום, אחרי 64 שנים, אנחנו יודעים שזה היה אומץ לב, כן? אבל אנחנו יכולים גם להגיד שאולי זה היה חוצפה, כן? כשאהוד אולמרט בשנת 2006, כן? החליט לצאת למלחמה בלבנון, מלחמת לבנון השנייה, מה שנקרא לבנון 2, כן? זה היה חוצפה או אומץ לב? יהיו הרבה שיגידו היום חוצפה, יהיו הרבה שיגידו אומץ לב. כשבר כוכבא עשה את המרד, כן? זה חוצפה או אומץ לב? אז אני אספר לך שבליל תשעה באב, עד לפני 20 שנה, עכשיו כבר לא, עד לפני 20 שנה, בכל ליל תשעה באב, בטלוויזיה בישראל, תמיד היו תוכניות על מרד בר כוכבא בעד ונגד. היו באים כל גדולי ההיסטוריונים ואומרים אלה בעד ואלה נגד. היום זה כבר פסה, כי היום זה כולם נגד כבר. כל האווירה בעולם היא אווירה נגד מרידות ואווירה נגד הכל. ויש לי מחקרים על מרד בר כוכבא שפעם לפני 50 שנה כולם, כשהיו עושים מחקרים על מרד בר כוכבא, היו מציינים את הגבורה ואת העוז ואת האומץ לב. והיום כל החוקרים המודרניים שבאוניברסיטאות בארץ, חוץ לארץ בוודאי, אבל גם בארץ, זה הכל זה שמאל שהשתלט, והכל זה שמה, האווירה היא כל הזמן נגד כל דבר. זאת אומרת, השאלה היא של פרשנות היסטורית, כן? כשאתה עושה את הפעולה, כשאתה, יש לך את, את הרצון העז לעשות את הפעולה, אז אתה עושה את זה מתוך מניעים. השאלה לדעתי לא אומץ לב או חוצפה, אלא האם אתה, מה שבוער בך זה רצון של קדושה או רצון של של כבוד עצמי. אם זה רצון של כבוד עצמי, הסכנה היא גדולה. אם מה שמניע אותך זה משהו של קדושה, של באמת טובת עם ישראל או טובת העולם, כן? אז הבא להיטהר מסיים בידו. אבל לעולם לא תדע חוצפה או אומץ לב, רק תמיד ברטרוספקטיבה. לא, בפרספקטיבה לא תוכל אף פעם לדעת באמת את הדברים האלה. כי תמיד השיפוט ההיסטורי יבוא אחר כך. השיפוט ההיסטורי הוא תמיד שיפוט של בדיעבד. מה קורה? האם הצלחת או לא הצלחת? כי אם הצלחת, אז כולם יגידו לך שפו. אם לא הצלחת, אז אתה מבין מה שיעשו לך. זה הכל. יגידו שהיית חצוף. טוב, אבל אני מקווה שאם תצליח, ואני מקווה שתצליח, אז כולנו נצדיע לך ונגיד לך שיש לך הרבה אומץ לב. תודה רבה, שבוע טוב. יש עוד שאלה? בבקשה.
זה קצת קשה
מה?
קשה להסביר.
טוב, נשתדל.
יש שאלה כאילו על כשמוסדים, institutions,
מוסדות.
מוסדות עושים כאילו מסיבות וכל מיני דברים, או לקבל כסף, או לקבל יותר תמידים, דברים כאלה, שאולי הם לא חושבים שהם ממש יש יתרון מלכי, אבל הם עושים את זה בשביל ה...
בוא אני אגיד לך את התשובה קצרה לשאלה הזאת. אני לא יודע, יש הכנסת פה הרבה דברים בתוך השאלה שלך. יונתן שי, אתה מגיע עכשיו, החבר'ה כבר התייאשו ממך, כבר שאלו בעצמם. טוב, תשמע, אני רוצה להגיד באמת בקצרה. אני חושב שמוסדות, מה שאמרת לקבל תלמידים וכל זה, זה חשוב. כי אנחנו מאמינים, למשל, בוא נדבר על המוסד שלנו. אני לא יודע מה קורה במוסדות אחרים. על המוסד שלנו. אנחנו חושבים שאנחנו, יש לנו הרבה מאוד דברים טובים שאנחנו יכולים לתת לתלמידים. כן? אנחנו חושב שיש לנו תורה יפה שאנחנו יכולים ללמד תלמידים. יש לנו ערכים טובים שיכולים להעניק לתלמידים. יש לנו משימה, לא רק תורה וערכים. יש לנו משימה, אנחנו מרגישים מחויבות. אני מזכיר לכם מה שאמרתי כבר כמה פעמים, שמצוות תלמוד תורה זה ללמוד חוכמת התורה וללמדה. כך אומר הרמב״ם במצוות תלמוד תורה. אז יש לנו משימה, אנחנו רוצים ללמד תורה. אם לא תגלו לאף אחד, אני אגלה לכם גם סוד. אני גם אוהב ללמד תורה. אני נהנה מזה. אז הנה, אתה רוצה שאני אעשה, שאני לא אעשה דברים שאני נהנה מהם? אז הנה, מזה, אז אני עושה את זה. אני משתדל לעשות את זה לשם שמיים. בסדר? אז זה לשם שמיים, כל זה לשם שמיים. אבל זה נכון. אם אתה שואל אותי, האם כדאי לעשות דינרס? כן? זה בארצות הברית מאוד מקובל. לעשות דינרס בשביל institutions. בשביל, יש דינר של ישיבת הרציון, כל שנה, once a year, יש דינר. האם אני רוצה לעשות דינר? כן? אם אתה שואל אותי, ורק בחדר הזה, אבל אל תספרו את זה לאף אחד, בסדר? אני לא אוהב דינרים, לא צריך דינרים, כן? אבל מוסד צריך להתקיים, ואתה יודע את זה, שמוסד צריך להתקיים. אם אין קמח אין תורה, זה חזר כבר אמרו את זה לפני הרבה שנים, כן? אם אין קמח אין תורה, בלי קמח אין תורה. ויש יהודים, אני הייתי שמח עם כל היהודים שהקדוש ברוך הוא נתן להם יכולת כלכלית, היו באים ואומרים, you need 100,000, 200,000, 10,000,000, זה, כך, ויש לי, בוא תיקח, תעשה בשביל המוסד שלך, אל תזמין אותי לדינר, אל תזמין אותי לכלום, רק תגיד לי, תיקח את זה, זה המשימה שלי, הקדוש ברוך הוא עשה אותי שליח בשביל לעזור לכם, קח את הכסף ותעשה את זה. אם היו כולם אומרים ככה, אני הייתי אוהב מאוד את היהודים האלה, גם היום, אגב, אני לא נמצא, אני גם... גם היום אני אוהב, אני חושב, מעריך כל יהודי בכל מקום בעולם שתורם ומחזיק מוסדות תורה. אני חושב זאת המשימה והמצווה הכי חשובה שאפשר שלאדם יהיה ברקורד שלו. אין לי ספק בזה. אבל מה לעשות שבעולם יש בני אדם. אתה בחור צעיר עכשיו. 18, 19 בערך, נכון? אתה בן 18, 19, נכון? כן, אתה צעיר. גם אני כשהייתי בגילך חשבתי שהעולם יכול להיות עולם שרק של אידאות. ובעולם של אידאות באמת לא צריך לעשות מסיבות ולא שום דבר, אם זה לא חשוב באמת, כן? אבל אני לעשות בעולם של מגיל שלי כבר, שאני כבר קצת יותר מבוגר ממך, כן? אז אני יודע שבחיים לפעמים צריכים לעשות גם דברים שהם לא ב-first choice שלך, בבחירה הראשונה שלך, אבל הם חלק מהחיים, כן? וחלק מהחיים זה שתורם רוצה גם להרגיש שהוא עזר, ולהרגיש קצת, לתת לו גם איזה אירוע של כבוד, וזה, וצריכים לעשות את זה. אני לא חושב שזה שלילי עד כדי כך. אני חושב שיש בזה דבר חיובי. בסך הכל, אדם רוצה להיות גם שותף. אדם תורם למקום מסוים, הוא רוצה להיות שותף במקום הזה. הוא רוצה להרגיש שייכות. כי אני לא רוצה, אני אין לי, ברוך השם יש לי מספיק, אבל אין לי בשביל להחזיק מוסדות תורה. כן, יש לי בשביל להחזיק את המשפחה שלי. אבל אם יש יהודי שיש לו יכולות להחזיק מוסדות תורה, אז הוא רוצה להיות גם שייכות, הוא רוצה להרגיש שהוא חלק מהמוסד, וחלק מהמוסד זה על ידי אותו אירוע. שאנחנו עושים. לא כל הזמן נמצאים במסיבות, מסיבה א', מסיבה ב', מסיבה ג', רק בשביל זה. עושים פעם בשנה, עושים אירוע לכבוד התורמים, ועושים להם אירוע גדול, אירוע חשוב, לכבוד התורמים. אז זה בסדר. אתה מבין? צריך לראות את הדברים בפרופורציה נכונה. אני יודע שצעירים תמיד מפריע לנו בשביל מה צריכים את זה. אם רוצים ללמוד תורה, אתה עושה תורה. אם אתה צריך... זה... אני לא מדבר על בלופרים. מוסדות שעושים בלוף, כן? זה אני יחד איתך. אני מתנגד לזה לגמרי. כן? אבל אני חושב שברוך השם יש הרבה מוסדות של תורה, הרבה מוסדות, לא דווקא של תורה, יש הרבה מוסדות של צדקה ושל חסד, שעושים כל מיני דברים חשובים בעם ישראל, בשביל כנסת ישראל, בשביל ארץ ישראל, והם מוסדות חשובים. ומה לעשות? בשביל לקיים את המוסדות האלה, צריך לעשות גם אירועים כאלה שאפשר בלעדיהם. כי אני תמיד אומר לעצמי, הדינר עולה X דולרים, כן? אבל שימה לבזבז את ה-X דולרים שם, בוא תביא אותם למוסד, נעשה בהם דברים יותר חשובים, נכון? אבל מה לעשות? זה תמיד, כל דבר שאתה עושה בחיים, יש לו גם עלויות שהן צדדיות יותר. זאת המציאות, ואנחנו חיים איתה, וזה, אני חושב שבסך הכל, יש בעולם הרבה אנשים טובים, והרבה אנשים של אמת, שרוצים להיות שותפים למפעלים של תורה, למפעלים של צדק, ושל צדקה, ושל חסד, ואנחנו צריכים להיות גאים בזה, שעם ישראל הוא עם שתומך ועוזר למוסדות חשובים להתקיים. Last question for today. Yeah. אתה מרשה לי לשאול אותך שאלה? מרשה לי? מה אתה חושב? בזד השם אתה עכשיו צעיר, אבל בעוד 10-20 שנה יהיה לך כסף שלך. אז בוא, תגיד לי מה אתה מתכוון לעשות עם הכסף שלך, מה אתה חושב היום? לא, מה אתה עושה בעוד 20 שנה, זה נדבר בעוד 20 שנה, ניפגש ותגיד לי מה אתה עושה בעוד 20 שנה. אבל אני מדבר איתך עכשיו, מה אתה היית, אם היה לך עכשיו 100,000 דולר, מה היית עושה איתך? יפה, הנה אמרת תשובה טובה. אני אמרת תשובה טובה ואני אמשיך אותך. זה בדיוק מה שרציתי לשמוע ממך. רבותיי, עם ישראל יש לו הרבה מאוד צרכים, הרבה מאוד דברים חשובים. ויש כללים, גם פה יכולת לשאול שאלה הלכתית. מבחינת ההלכה, מה יותר חשוב? אז יש בהלכה, לגבי צדקה, יש עניי עירך קודמים, ועניי לפני עניי עיר אחרת, יש עניי ארץ ישראל, לפני עניי חוץ לארץ. יש הרבה דברים, הרבה כללים. אבל זה הרבה מעבר לכללים. זה גם הרבה common sense, שכל ישר. ושכל ישר אומר שיש גם תורה, עם ישראל זקוק לתורה, ועם ישראל זקוק גם ל... יש יהודים שאין להם יכולת לחיות, יכולת להתקיים, צריך גם לעזור להם. אז מה עושים? אם יש לך X, תיתן חלק מה-X לזה, וחלק מה-X לזה. כמה, איזה חלק מה-X? האם 50-50 או 60-40 או 70-30? זה אני משאיר לך, זה יהיה לך בזד השם מספיק זמן, זה כל יהודי עושה לעצמו את הבחירות שלו, וזהו. אז, ואני מאחל לכולנו שתמיד נהיה מהנותנים, מן המקיימים, ומאלה שעליהם נאמר, אלה שמקיימים את התורה, ואלה שמקיימים את עם ישראל, שיכולים לתת ויכולים להיות שליחים נאמנים של הקדוש ברוך הוא בנתינה הגדולה הזאת, הם באמת שותפים גדולים לעשייה, ולכן... אני לא הייתי רוצה ש... אני אף פעם לא אגיד ליהודי, תיתן הכל לתורה ואל תיתן שום דבר לחסד, או שתיתן הכל לחסד ואל תיתן שום דבר לתורה. תמיד כדאי שכל יהודי יהיה לו שותפות בהרבה מאוד מפעלים של עם ישראל ושל ארץ ישראל. תודה רבה, ובעזרת השם, ניפגש בעוד חודש.